הפרשן ועורך הדין אבי בלום, הפרשן יעקב ריבלין, שלום לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב.
שלום, שלום.
בצלאל, כן. היות ואנחנו לא בתחילת המהדורה, אז אפשר באווירה לא רשמית, יעקב כאן נהדר שבוע, וגם אפילו טור לא כתב, אז דברים שרואים משם, בוא נשאל אותו מה התובנות, ושובו מהחופש.
זה היה בברייטון?
איך אנחנו נראים לו?
כן, טוב, אני חושב שבעניין שלנו זה תמיד נחמד, אבל חדשות לבקרים, מה שקרה
יעקב התחמקת.
כן, לא, אני אומר שלא היה מה להשאיר, היה פה אפשר במדינה הזאת להעביר תובנות משבוע לשבוע, אבל כי יש לך כל יום את האירועים שלו, ומה שהאירוע של היום, מי שעקב אחריו, אני מתייחס למבצע בג'נין, יכל כבר לדעת שבוע שעבר שמשהו הולך לקרות, זה היה כראש הממשלה צעק על דני דנון, שדרש יד תקיפה נגד הטרור, אמר לו, אתה יושב בישיבות קבינט, אתה יודע, אתה נחשף לחומרים, כעת מתברר פרואקטיבית, שראש הממשלה ידע כבר על המבצע בג'נין, כמו שגם המחבלים ידעו, כל העסק היה מוכן. לכן, בפוליטיקה, אתה תמיד up-to-day, אתה נכון תמיד למה שקורה היום. אני רוצה לסכם את היום, אפשר לומר, שחזרנו לשגרה. מה זה שגרה? שגרה שבצד אחד יכול להיות מבצע צבאי, ובצד שני יכולות להיות התקנות חריפות בסגירת נמל תעופה. אנחנו חיים ממבצע למבצע, והחיים האזרחים גם ממשיכים, בין אם אנחנו אוהבים את ההתקנות בנתב"ג או לא, אז זה סוג החיים שאנחנו נמצאים בתוכם.
פעם היו גם מבצעים בסופר, אבל מאז יוקר המחיה קצת פחות. כן, אבי.
מישהו אמר לי מתוך הליכוד שביבי במבצעים צבאיים הוא אוהב להפתיע בדאבל. אם אתה זוכר, במבצע הקודם הוא הפתיע את בן גביר, והפעם הוא הפתיע את דנון ואחרים בתוך הקואליציה שלא היו בעניינים, ופתאום הם רואים שהמבצע עולה מעל ומעבר לציפיות המוקדמות שלהם. אבל לפחות בתחילת מבצע ראינו שבפעם הקודמת ביבי גם יצא מהמבצע המחוזק יותר. המבצע הזה, לפחות לעת עתה, ותמיד אתה יודע, כל מבצע צבאי שישראל פותחת בו, אז הפיק שלו הוא בהתחלה, אבל זה משלים תקופה טובה של נתניהו שהתחילה עם העניין הזה של אלשיך, של תיק 4000 שקורס, שהשוחד שם קורס, של היהדות של מילצ'ן שפיסום בככה מתמסר עוד יותר מהתקופה שבה הוא נתן את המתנות, וגם באלמנט הביטחוני, לפחות תחילת הפעולה, נתניהו חוזר להוביל את הטון, לתת את הטון, להוביל את סדר היום, ומהבחינה הזאת הוא גם מצפה לכך שבהמשך השבוע זה יבוא לידי ביטוי בסקרים. אני רוצה לומר עוד מילה, דווקא המפגינים שחוסמים את נתב"ג בשעה שכולם יוצאים עכשיו לחופשים ותוקעים לאנשים את החופש, אין דבר שהישראלים שונאים יותר מזה, הם גורמים יותר תועלת מאשר נזק לנתניהו.
מצד שני, מה עדיף, שהם ירגישו את העומס שיש בנתב"ג בגלל כל כך הרבה אנשים בו זמנית, או בגלל שיש הפגנה? אז אתה יודע, המתח שם קיים תמיד בכל מקרה למי שיוצא. אבל הכל עובר כסדרו, אני מבין. כל הטיסות ממריאות והכל בסדר.
הכל יהיה כרגיל, ודעת תמיד על חולשה של המחאה שהיא זקוקה לצדים כאלה. אבל בואו נתייחס שנחזור רגע שוב למבצע. אבי ציין שהוא הולך להיות הצלחה, אבל הוא הולך להיות הצלחה כי ביבי למד משהו מהמבצעים הקודמים.
רגע, צריך להוציא את הדשמה יעד לסוף המבצע.
רגע, בוא, אנחנו נמצאים פה, בוא נחדש פה, אני לא פרש שם צבאי, אבל מה שאנחנו יודעים, שהמבצע הולך להסתיים עוד בתוך מספר שעות, הם יוצאים, אין שום כוונה להתחפר שם, כי זה מה שביבי למד במבצעים קודמים. הם מתחילים טוב, אחרי כמה מתחילים להסתבר.
ספנג וגמרנו.
לחצים בינלאומיים. לא רק ספנג, מתחילים לחצים בינלאומיים ומצרים.
מי לחץ? צרפת שעוצרת אלפי מוסלמים שמפגינים ברחובות.
אמריקה תלחץ, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מדינת חסות אמריקאית, כולנו יודעים את האמת, הגיע הזמן פעם לומר את זה בשידור. ברגע שבאים מחליט שמבצע נגמר או לא נגמר, אז ביבי מבין את המטריה, הוא לא רוצה להגיע למצבים האלה, לכן אני קורא בפרסומים של פרשנים צועים שאני סומך עליהם, שזה עומד להסתיים תוך כמה שעות, יכל להיות תהיל, יש שם עוד קלמים לפוצץ עוד כמה מעבדות, אבל זהו, הוא נתן את המכה שלו והוא יוצא החוצה, ולדעתי זה עוד צעד שהוא עושה בתמונה רבה.
טוב, בואו נדבר רגע על חוק הגיוס שפקע, וכרגע אין שום הסדר.
גם ביבי הפתיע.
גם ביבי הפתיע?
ביבי הלך לוול סטריט ג'רנל, ושם הוא הפתיע את השותפים שלו, כשהוא בעצם אמר שהוא זורק לפסקת ההתגברות. לפחות ממה שאני מדבר איתם, אף אחד לא ידע לפני שהוא הולך להשמיע את זה ברעיון בדיעבד, עם מסבירים שזה טקטי, אולי זה יחזור בהמשך, וזה מה שצריך לעשות. אבל עכשיו כל הפתרונות למיניהם, שיעקב בטח יוכל להרחיב לגביהם, של חוק יסוד לימוד תורה שדיבור עליו בהתחלה, ועכשיו מחזירים אותו בחזרה, שהוא יהיה על השולחן, או פסקת התגברות יהודית, הכל התחיל מזה שביבי קודם כל קבע מה שהוא לא עשה בתחילת הקדנציה. בתחילת הקדנציה הוא כל הזמן נגרר אחרי השותפים שלו. הוא לא קבע, הוא לא נעץ את, את הקנה בחול ואמר, זה הקו שלי, וזה מה שאני החלטתי, וזה מה שהוא עשה הפעם. הוא פשוט הלך והודיע, ועוד בעיתון אמריקאי, שמזה אין נסיגה, כי זה לעיניו של ביידן, לא תהיה פסקת התגברות, ומכאן נתחיל עכשיו את הדיון. אף אחד לא יכול עכשיו לשנות את זה, הרי אף אחד לא יפרוש בגלל זה מהקואליציה.
טוב. כן, עכשיו יש לנו בעיה אחרת, תשמע, אני קצת הסובבתי בכנסת היום. אני אגיד לך ככה, לא נעים להיות חבר כנסת חרדי, ולמה? כי כל אחד שאנחנו פוגשים, אתה שואל אותו, איך זה במשמרת שלך קרתה הפעם השנייה בהיסטוריה של עולם הישיבות והחרדים, שאין חוק גיוס לתוקף. פעם שעברה זה קרה בסוף 2012, תחילת 2013, כאשר ממשלת נתניהו מורפז נפלה, ועד כמה ממשלה, היה כמה חודשים שלא היה חוק, אבל זה פעם אחת. עכשיו זה קורה כאשר חרדים בשיא כוחם, בשיא תוקפם, ובדיוק נגמר להם החוק, ואנחנו תלויים כעת בחסדי בג"ץ. איך הגענו למצב הזה? אז קודם כל יש את החטא הקדמון שלא הבירו את זה בשבוע, שבועיים הראשונים. אחר כך הגיע המחאה, ואנחנו לא יודעים לאיפה זה יתגלגל. מדובר פה בסדרה של טעויות מכל הכיוונים, והתוצאה היא שנכון לרגע זה, פה אני רוצה לתקן מינוח, בורי שבהם לא עריקים, יכולים לישון בשקט. עריק זה מי שהיה בצבא וברח, או שקיבל צו גיוס ולא התגייס. ואחרי שבה כרגע לא קיבלו עשתה, וכרגע לא יקבלו. אבל עצם העובדה הסטטוטורית הזאת, שאין מעמד לבני ישיבות, בזמן שמפלגות החרדיות ושיא כוחם בממשלה, זה תעודת עניות.
כן, ויש גם לא מעט שאלות שקשורות למעמד בני ישיבות בהקשרים אחרים, שנוגעים לשוטף. אתה יודע, אתם יודעים, למשל, בחור ישיבה לא יכול לצאת מתחומי הארץ יותר מאשר שבעה ימים במהלך השנה, מלבד בין הזמנים. כרגע שאין לו מעמד כביכול, כי אין חוק, כל העניין הזה פועל עכשיו מכלום, אין חוק. אז מה, הוא כן יכול, אולי סתם שאלה הראשונה שעולה לי בראש, למשל.
אבל עדיין מקבלים את אישור של ועד הישיבות, ותראה,
כן,
כל מה שזה נוגע לצבא, הצבא ייתן לה...
לא, אבל הצבא לא סוברני עכשיו, אם אין חוק, הצבא לא רלוונטי...
השאלה היא, זה רק שזה יגיע לפתחו של בג"ץ, השאלה מה בג"ץ החליט. את יודע, המדינה בסוף ממשיכה להתנהל, לפחות כשאתה גם בשלטון.
כן, אני שואל אבל בהיעדר חוק, כל הכללים שחלים, מבחינת ההסדרים, לא מבחינת, הבחורים לומדים בדיוק אותו דבר, אני שואל מבחינת ההסדרים השונים.
בדקתי את הנושא וזה לא מדויק. אין חוק שאומר שבן ישיבה לא יכול לצאת מדעת.
אלה כללי הצבא לבן ישיבה,
אוקיי, אז
שהוא בתחת הסדר תורתו אומנותו, לפי החוק הקיים, כרגע אין חוק.
אני יודע את כל זה, אבל זה ניואנסים. זה לא ניואנסים, חברים, זה שייך אם הצבא שולח הוראה לביקור את הגבולות לחוף את זה או לא. אם הצבא לא עושה שום דבר, וכרגע הוא לא עושה שום דבר, אז בחורי ישיבה יכולים לצאת ולחזור, אחר כך
להתחשבל. זה אגב לא עובד עם ביקורת הגבולות, זה בצורה אחרת, אבל לא משנה.
רק ביקורת הגבולות.
לא, ביקורת הגבולות למי שעריק. מי שנוסע יותר ממה שמותר לו, מקבל אחר כך זימון.
יש לך בסוף מדרג נורמטיבי. יש לך חקיקה, יש לך תקנות, ויש לך דברים שהצבא, בהסדר שלו עם ועד הישיבות, שנוח אגב לשני הצדדים, כדי שלא יטוס יותר מדי, אומר, זה אלו ואלו הימים, אתה צריך אישור מראש. עכשיו, הנוהג הזה יימשך כל עוד בגץ לא בא ואומר, יש בעיה חקיקתית בעצם המעמד של בן הישיבה. זאת אומרת, כל עוד לא תהיה כאן עתירה לבגץ עם החלטה, שזה נגיד שההסדר פוקע, אז וולונטרית, משרד הביטחון ימשיך את אותו נוהל ואת אותו הליך. מבחינה הזאת אין דאגה. השאלה, מה באמת בגץ יחליט?
טוב, אנחנו חייבים...
כי בגץ, בסיטואציה שנוצרה, יכול להחליט מעל הראש שלנו.
אבל יש בעיה יותר קשה. אם מישהו יעתור לבגץ, יהיה על תקציב מהישיבות, וכאן יש סיכוי טוב לקבל צו ביניים.
מה הקשר בין אחד לשני? מה הקשר בין אחד לשני? התקציב לא תלוי גיוס או לא גיוס. תקציב הוא תקציב.
נכון, אבל אם... התקציב הוא תקציב, אבל יש גם מה שנקרא עילת הסבירות, שאתה לא יכול להיות...
ואם יש בחור ישיבה ששוחרר מהצבא מטעמים בריאותיים, והוא הרי מקבל תקציב, הישיבה מקבלת אליו תקציב, אז מה?
זה ציבור שלם.
אז מה, אז אתה תפגע בכאלה שלא...
מה? סליחה, אבל הייתה כבר עתירה כזאת, למה אנחנו עוסקים בניחושים? בסוף 2012 הייתה עתירה כזאת.
מה יצא מזה?
ובאמת עצור את
המשביל שצב ביניים מתקבל, אם אני יכול להוסיף קורטוב לסיום של טובה. אם אני יכול...
כן, נסיים בזה, אבי.
כוונה משפטית. משביל שצב ביניים מתקיים, צריך שיהיו מספר בסיס. זאת אומרת שזה יתמך על כמה בסיסים. אחד מהם שסיכויי העתירה גבוהים, ודבר שני, שזה בלתי הפיך. זאת אומרת, שאם אתה לא תקבל את הצו ביניים, אז כשידונו בעתירה בסוף, זה יהיה בלתי הפיך. כאן עניין תקציבי הוא כמעט תמיד הפיך, כי אתה יכול לקזז גם הישיבות. ולכן אני מניח שדווקא okay. בתקציב לא יפגעו. בכל השאר אני מסכים עם יעקב שזה סיטואציה המשברית אולי הכי קשה שהייתה כאן מאז ממשלת לפיד, והסיטואציה הזאת קורית כשאנחנו עם הכוח הכי חזק.
ונסכם את הדיון הזה בשורה מאוד פשוטה וקבועה, שבני הישיבות ימשיכו לשקוד על לימוד התורה, עם או בלי חוק, לא רלוונטי, וכך ימשיכו להגן על עם ישראל. אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה רבה, פרסומות.